עמוד רשת ט' ז', נדמה לי. כן, עמוד רשת ט' ז', בפרק מ' ח', בהגיון הקודש. גודל העולמים האשעריים. כן, הפרקים האלה הם סובבים מסביב לדרשה של הזוהר, על הפסוק נודע בשערים בעלה. בעלה זה כינוי לקדוש ברוך הוא. כן, הוא בעלה של כנסת ישראל. והוא נודע בשערים. אז הפשט הוא שמכירים אותו בשער העיר, איפה שהוא יושב במשפט, בשבטו עם זקני הארץ. אבל נודע בשערים בעלה, אומרים בספר הזוהר, על ידי השערה. כל אחד ואחד לפום מה דמשער בליבה. כל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. אז יש דברים שבאים מכוח השערה. אפשר לקרוא לזה בעברית שלנו אינטואיציה. כן. גודל העולמים האשעריים. איננו רואים שום אפשרות לצייר חופש מחשבה, התעלותה ושכלולה, כי אם כשיותן לה כל היקף גודלה, כשיוכנו אושיותיה על פי הגודל הכמותי והאיכותי, בכל אשר תעיף שם את עיני רוחה. והגודל הזה הולך הוא וחודר, חודר כליות ולב, מחשר כל מעשה וכל מפעל, כל הגה וכל שרף, אל כל גודל וכל היקף. טוב, הדברים האלה הם פשוטים. דברים שהרב חוזר עליהם הרבה, והם שהמחשבה האמיתית איננה יכולה לצמוח מתוך הגבלה. כלומר, צריך שהמחשבה תוכל לשוט, לשוטט, בכל המרחבים כולם, בין באופן כמותי, בין באופן איכותי, ומתוך כך, המחשבות יכולות אחר כך להיות מוכשרות להגיע לגודל האמיתי שלהם. כן, כלומר, מחשבה היא בהתחלה מחשבה קטנה, וצריך לתת לה את המרחב שלה, ומתוך כך היא עולה להיות מחשבה גדולה. זה מה שאומר הרב כאן, כן? אני חושב שאפשר לקרוא שוב את הפסקה, כן?
למה זה הכרחי?
אם אדם יוכוון בלי כל חופש אל המחשבה הנכונה, אז המחשבה שהוא יגיע אליה לא תהיה באמת המחשבה שלו. אלא היא תהיה חזרה, כמו טוקי, על דברים שאמרו לו לחשוב. יסבירו לו גם את הסיבות. אם אתה מסביר את הסיבות, אז כבר אתה נכנס למרחב. ואם כבר אתה מסביר את הסיבות, אז יש סיבות הסיבות. מרחבי המרחבים. ברור. כלומר, ודאי שאדם לפעמים זקוק שילמדו אותו. כן, הרב לא אמר שאדם חייב ללמוד לבד. אם מישהו עוזר לי, למה לא? אבל גם מי שעוזר לי, עוזר לי לחשוב. לא אומר לי מה, זה לא דוגמטיקה, כן? אלא צריך לברר, איך הם מגיעים. כן. נכון. כן, נכון. ממש ככה. אז אני שוב קורא את הפסקה. איננו רואים שום אפשרות לצייר חופש מחשבה, התעלותה ושכלולה, כי אם כשיותן לה כל היקף גודלה, כשיוכנו אושיותיה על פי הגודל הכמותי והאיכותי, בכל אשר תעיף שם את עיני רוחה. אני זוכר שפעם הגיע למכון מאיר בחור חילוני שאמר לי, זה נכון שמפני שאתה אדם דתי, יש שאלות שלא תשאל? אמרתי לו, לא. אני אדם. מדוע שאני לא אשאל שאלות? אמר, לא יכול להיות. דתיים לא חושבים. כן? זה נורא הפריע לו. כי הוא רצה שיהיה אפשר לו לא להקשיב לי. ואין דבר שיותר קל כדי למנוע את ההקשבה מאשר לחשוב שהשני חסום. ברור. כן?
השיותו?
השיותו?
השיותו.
אושיותיה. כן, האמת היא כשקראתי אותה, אמרתי לעצמי, מתי בנימין ישאל אותי את הפירוש של המילה? ואני התאכזבתי בהתחלה, אני מודה, ולובוש, חשדתי בך שאתה לא תשאל, והנה שאלת, ברוך השם. אושיות הכוונה יסודות, כמו תשתית. כן, בבקשה. כמו אתה שואל על שאלות פדגוגיות. נכון, מה שאתה שואל. את הרב כאן זה ממש לא מעניין. כלומר, יש, איך לומר, פרקים, יש פרקים פדגוגיים ברב. אבל פה זה ממש לא מטריד אותו. האם יש עוד עותק של אורות הקודש? אין עוד? טוב. יש מי שצריך? א', כן, זה נה למסור. כן, עמוד רשתת זין. בבקשה. כן. כן, בבקשה.
בעצם, השרה אומר, שלא יכול להיות בעצם חופש מחשבה, אם לא עברנו
בתפילה. יש בזה משהו. כן, איך כותב רבי יהודה הלוי? אין בימינו, אין אדם מגיע לאמונה, כי מחרה אשר עבר את כל מדרגות הכפירה המרובות. כך כותב רבי יהודה הלוי, ראש המאמינים ביהדות. הוא גם אומר שיש אנשים שיש אצלם מתנת האמונה בטבע. אז מה זה מתנת האמונה בטבע? כשהאדם... האמונה שלו כל כך מבוררת, כל כך ברורה לו. כן, יש אנשים שזו מתנה כזאת. אז הוא אומר, השאלה היא כזאת, לפני שאני אסביר מה הוא אומר. אדם שיש לו מתנת האמונה בטבע, אם יבואו אליו עם קושיות על האמונה, מה הוא יעשה? אומר רבי יהודה לוי, הוא ידע מיד מדוע זו טעות. כלומר, אצלו הדברים כבר ברורים, שהוא מיד עומד על מקום הטעות שבקושיה. לא שאדם לא שואל שאלות, וזה, כיוון שהוא לא פגש את השאלות אף פעם. אבל אם הוא היה פוגש את השאלות, לך תדע מה זה עושה לאמונה שלו. פה מדובר על משהו אחר. כן? לפי זה יש לו שלוש מדרגות באמונה. יש מדרגה של האידיוטים. מה זה האידיוט? הוא מעולם לא שאל את עצמו שאלות. אבל ברור שהשאלה הראשונה שהוא יפגוש, תערער אותו. אז לכן הוא זקוק להגנה. יש מי שמברר את השאלות מתוך דיון, קושיה ותירוץ, בסוף מגיע לאמונה. ויש מי שאצלו האמונה היא האמונה שבטבע, שהוא יודע מיד לראות את נקודת הטעות, רק אומר רבי יהודה הלוי שאין בימינו כאלה. אלא בזמן ששכינה הייתה שורה בישראל, אז כן. נכון. בדיוק. תודה. והגודל הזה הולך הוא, אני בשורה הרביעית, כן? והגודל הזה הולך הוא וחודר, חודר כליות ולב, מחשר. מחשר הכוונה, מכשיר. כל מעשה וכל מפעל, כל הגה וכל שרף, אל כל גודל וכל היקף. ומתוך, כן? חופש המחשבה על המעשים. הוא לא מדבר על המעשים פה. כן, מכשיר. כלומר, זה הופך את המעשים למוכשרים לגודל והיקף. כי המעשים שאני רגיל לעשות הם מעשים שאינני יודע מהו הרקע המחשבתי שעומד מאחוריהם. ולכן לפעמים אני טועה. כן? למשל, אני רואה אנשים שנותנים צדקה. מה זה לתת צדקה? יש אנשים שפושטים יד, נותנים להם מטבע. אם אני חושב שזה הצדקה, אני אתן צדקה רק למי שלא ראוי. אבל אם אני אדע יותר מה התיאוריה עומדת מיסוד הצדקה, אני אדע מתי כן לתת, מתי לא לתת. נכון. זה טוב מאוד להגיע למקומות שליליים. המקומות השליליים הם המקומות שאנחנו צריכים לתקן ולהעלות. אז כדאי לדעת. כלומר, אם היהדות היא לא נכונה, אז כדאי לדעת את זה. לפחות נוכל לאכול שרימפס. זה אחת הבעיות. כלומר, כיוון שהיהדות היא נכונה, לפחות לפי דעתי, אז יש בעיה, אני לא יכול לאכול שרימפס. אם תשכנע אותי שהיהדות היא לא נכונה, אני אוכל לאכול. אז כדאי לדעת. חבל על הבזבוז הזמן. כן, בבקשה. למה בכל זאת צרף? לא, יש מילה לא ברורה, צריך לשאול אותה. שרעף, הכוונה מחשבה. ברוב שרעפי בקרבי, תנחומך, ישעשעו נפשי. שרעף, זה מחשבה. מדוע זה נקרא שרעף? בגלל שזה דבר שעף. זה עולה על הדעת. ומתוך התפרצות עיווי גדול זה. מה? עיווי. שאל את בנימין. מה זה עיווי? עיווי הכוונה השתוקקות, לשון תאווה. בחר השם בציון, עיווה למושב לו. ומתוך התפרצות עיווי גדול זה, באים אחר כך המאמרים המדודים על פי ההיגיון. כלומר, יש מאמרים של, שתורת ההיגיון מכריחה אותם לחשוב דווקא כך ולא כך. יש מה שנקרא, יש ביטוי עממי, השכל מחייב. זה ביטוי קשה. השכל מחייב. אתה לא יכול לחשוב אחרת. שתיים ועוד שתיים זה חייב להיות שווה, לא משנה, מה שזה שווה. כן? זה חייב להיות שווה. אתם יודעים למה זה לא כזה פשוט? תלוי אם זה במחירה או בקנייה. אבל, כן, זה מחשבה של סוחרים. כן, עכשיו, אז מה שאומר כאן, אז יש במחשבה המובנית של תורת ההיגיון, כלומר לוגיקה, משהו משעבד, משהו מקטין. אבל אם נקודת המוצא ההתחלתית היא של העיווי הזה, כלומר של ההשתוקקות הזאת לכל הגודל, לכל המחשבה לכל הכיוונים האפשריים, גם לחשוב את הבלתי אפשרי לחשוב, וגם את השטויות שבשטויות וכו', מה שהוא דיבר עליו לפני כן, שכלות מעט, אז מתוך התפרצות עיווי גודל זה, באים אחר כך המאמרים המדודים על פי ההיגיון, והם מתעלים ובאים לחופשם. לפי אותו הערך שהם משתרשים בשורשיהם העליונים, שממעל למידות ההגיוניות. כלומר, גם המחשבות ההגיוניות הם תולדה של השתלשלות. טוב, זו מחשבה ממש של מקובלים. כן, יש, למשל, בזה יש הבדל גדול בין חכמי הקבלה לבין הרמב״ם. לפי הרמב״ם, יש דברים שהם באופן מהותי בלתי אפשריים. למשל, שיהיה משולש שסך זוויותיו גדול מ-180. בלתי אפשרי. כן? מה? נכון. כדי שתוכל להגיד משהו. עכשיו, או, לא, זה תלוי לפי ההקשר. מתי הצורך שלי להגיד את זה? יש, או למשל, המחשבה שהחלק יהיה גדול מהכל. כן, בהגדרה, חלק זה חלק מהכל. אז הכל גדול מהחלק. אבל אולי אפשר שהחלק היא גדול מהכל. או כמו שתמצאו בספר אליזה בארץ המראה של לואיס קרול. כן? קודם כל מחלקים את העוגה, ואחרי זה חותכים אותה. למה צריך קודם כל לחתוך ואחרי זה לחלק? קודם כל מחלקים, אחרי זה חותכים. כן? כלומר, הרבה דברים הם, היה אפשר לחשוב אותם כך. השאלה אם זה אפשרי, או לא אפשרי. לפי הרמב״ם, כל הדברים האלה זה הבל הבלים, זה בלתי אפשרי באופן מהותי, וגם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות אחרת. כן? ככה אומר הרמב״ם. לכן אומר הרמב״ם, יש דברים שהם בלתי אפשריים במהותם, מה שנקרא, יש לנמנע טבע קיים. אלא מה? הוא אומר הרמב״ם, ומי ייתן ועדע מה קובע שהדבר הוא שייך לבלתי אפשרי ולא. כלומר, כי הרמב״ם אומר, אין לנו קריטריון ברור. אנחנו יודעים שיש הבדלה בין הבלתי אפשרי לבין האפשרי, אנחנו לא יודעים מה הקריטריון המבדיל באופן מוחלט בין זה לזה. זה הוא כותב את זה במורה נבוכים. הרשב"א, שהוא שייך לכת המקובלים, הוא אומר, מה פתאום? הרמב״ם טועה? הקדוש ברוך הוא נמנע הנמנעות. אצלו אין דבר בלתי אפשרי. בסדר, נגיד שאנחנו מקבלים את דברי הרשב"א, שאין דבר בלתי אפשרי באלוהות. אבל במציאות יש דברים בלתי אפשריים. יש חוקי היגיון. מאיפה הם באים חוקי ההיגיון האלה? לפי הרב קוק, חוקי ההיגיון האלה הם משתלשלות, התגבשות של מה שלמעלה מן ההיגיון. כלומר, זה אופציה אחת, נגזרת אחת, מכל האפשרויות שיכלו להיות. בסוף יצא עולם אפשרי. או זה מה שנקרא אצל החכמי, אצל הארי, העולמות שלא נתגלו. כן, אנחנו לומדים על העולמות שמתגלים, ויש עולמות שיכלו להיות, אבל הם לא הופיעו. או הופיעו לא במציאות שלנו, אולי בזמן אחר, אולי במציאות אחרת. מה? השערים, כן. אז מה שאומר כאן הרב, אני שוב חוזר לדברים, ומתוך התפרצות היווי גודל זה, באים אחר כך המאמרים, המדודים על פי היגיון, והם מתעלים ובאים לחופשם, כלומר גם הם מקבלים קצת הרטבה של חופשיות, לפי אותו הערך שהם משתרשים בשורשיהם העליונים, שהם ממעל למידות ההגיוניות. משהו כזה, נכון, בדיוק. כן, בכלל הרב אוהב סינתזות. מה שהרשב"א אמר שהשם נמנע, נמנעות, השאלה הוא מתכוון באופן מוחלט, גם כן. על זה יש דיונים שלמים. יש, אם תסתכל בגוגל, תקליד, נמנע הנמנעות, אתה תגיע לאחד מהאתרים של חב"ד, עם הרבה מאוד מאמרים עמוקים על השאלה הזאת. כן, אני זוכר פעם קראתי, אבל זה באמת ארוך מאוד. מה בדיוק התכוון הרשב"א? אז בחב"ד הם עוסקים בזה הרבה, כן. אז זה כבר שאלה למה הוא התכוון. יש גם בשמונה קבצים, יש איזה פסקה, אני חושב, בקובץ א', לא זוכר בדיוק איפה. גם כן שם הרב מדבר על מה שלמעלה מן ההשערה, או למעלה מכל האפשרויות, כן. נכון.
והיום אונייה...
נכון, אז הכל אפשרי. נכון. או, כמו שהרמב״ם אומר, שספינת ברזל רצה באוויר, זה מהדברים שהדמיון ממציא אותם. לפי זה, יוצא שכשאתה טס במטוס, אתה בדמיון. ככה זה יוצא. יש מציאות? איך אפשר לחלוק על הרמב״ם? לא, אבל הרמב״ם אומר... כן. לא, אבל הרמב״ם כותב את זה, הליבה... דה פיזיקה האריסטוטלית. לפי הפיזיקה של אריסטו, זה באמת בלתי אפשרי שספינת ברזל תעוף באוויר. כן. יש גם שם, הרמב"ם מביא עוד שתי דוגמאות. בהמה עם אלף עיניים, יש לנו? הזבוב. הזבוב, זה בהמה עם אלף עיניים. הוא אומר עוד דוגמה שלישית, אדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ. זה הרב קוק. אז יש. טוב, בואו נמשיך. אז, והם, כן, כלומר, המאמרים המדודים, הולכים ומחפשים, בסדר, צריך להגיד, ומחפשים, אני חושב, משון חופש, ומחפשים את זיו חייהם בתוך העולמים השעריים, הבלתי מוגבלים בתוכנם. והאמונה, והמוסר, הביקורת והמסע, הולך הלוך ומשתכלל. הלוך, הולך הלוך ומתאגד. ומתארגן ביחד בחטיבה חיה וקיימה. מה הוא מתכוון כאן? הוא מתכוון שיש הרבה דברים שבעולמנו אנו, הם פרודים זה מזה. המוסר זה דבר אחד, הפילוסופיה דבר אחר, האמונה דבר אחר. למה החלוקה הזאת? החלוקה הזאת בגלל שאנחנו בעולם של השתלשלות. אבל בשורש הכל מאוחד. אז ככל שמתרטבים יותר מן העולמות השעריים, אנחנו גם מקרבים את הסינתזה המציאותית בין המקצועות האלה. וכשהאדם משער שהוא מרכז הבריאה. כן, השאלה היא כזאת, האדם הוא באמת מרכז הבריאה? מחלוקת. יש אומרים שכן, יש אומרים שלא. אבל כשאדם, נגיד, מאמץ את הממד הראשון, כן? שהוא כן מרכז הבריאה. כן. לא משנה. בין האדם הפרטי, בין האנושות. כן, כלומר, אתה יכול להגיד, כמו הרמב״ם אומר שלחשוב שהאדם או האנושות זה מרכז הבריאה, זה טעות. כן, לעומת זה, רבנו סעדיה גאון אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל האדם. כן, מה אתה אומר? מה, שהאדם הוא לא מרכז הבריאה? כן. המקובלים. כן. מה? זה תלוי איזה מקובלים, אבל מובא בעץ חיים, בשער הראשון שם, הרב קוק מביא את זה במאמרו על הרמב״ם, במאמרי ראייה עמוד 111. קל לזכור, 1-1-1. הוא מביא שם בעץ חיים, כן. וכשהאדם, כן, קצת מפתיע, נכון? אבל יש קצת כזה גם. מה? מה כן מרכז הבריאה? זה כבר שאלה גדולה. יש אומרים שהרמב״ם התכוון שאין מרכז, יש אומרים שהוא התכוון שהמרכז נעלם, ויש אומרים שהמרכז הוא המלאכים. קיצור, יש הרבה מה לדבר על זה. אבל זה לא כזה משנה. מה שחשוב לנו כאן, מה שהרב כאן אומר, כשהאדם משער שהוא באמת מרכז הבריאה, מה זה נותן לנו? כן, כי הרב שמה מסביר ממאמרו על הרמב״ם במאמרי ראייה עמוד 111, שיש רווחים נפשיים לכל אחת מהעמדות. אם אני חושב שאני מרכז העולם, זה עושה לי טוב וזה עושה לי רע. זה עושה לי טוב כי זה מטיל עליי אחריות. זה עושה לי רע כי זה עושה לי גאווה. כשאני חושב שאני לא מרכז הבריאה, שאני כאבק דק שכלו נחשב במרחב אינטרגלקטי אדיר, ושאף אחד לא מסתכל עליי, זה עושה לי רע, כי אני מרגיש, אוי, מי אני, מה אני? מצד שני, זה עושה לי טוב, אני רואה את הגודל העצום של בריאתו של הקדוש ברוך הוא. מה גדלו מעשיך השם? אז יש צד כזה, צד כזה. יש מעלה לזה, מעלה לזה, כן. זה אחת האפשרויות. השאלה ככה, האם אלוהים במרכז או אלוהים בהיקף? אפשר לראות את זה כך, אפשר לראות את זה כך. יש אפילו ויכוח על זה היום בין העולם המערבי לבין העולם המוסלמי. העולם המוסלמי אומר אלוהים במרכז. העולם המערבי אומר האדם במרכז. שאלה שנשאלת, מי צודק? כי הרי כיוון שזאת נקודת המוצא של המחלוקת, אין שום אפשרות שהם ישלימו אחד עם השני. כי הבסיס התיאורטי הוא הפוך. כן, משל כשבאים אנשים מערביים נחמדים ואומרים, אנחנו נעזור לכם להקים משטר דמוקרטי. המוסלמים אומרים, איזה כפירה יש כאן. כן, כלומר, אתם שמים את האדם במרכז, מה פתאום? כן, אז צריך להבין, לכן זה דיאלוג של חרשים. היחידים שיכולים לעזור לשני הצדדים במסכנים האלה זה אנחנו. כי אנחנו יכולים להסביר להם שלא האלוהים במרכז ולא האדם במרכז, אלא הדיאלוג הוא המרכז. שהקדוש ברוך הוא מעוניין בדיאלוג עם הבריאה. כיוון שהוא מעוניין בדיאלוג, הוא לא רוצה למלוך על עבדים, הוא רוצה למלוך על בני חורין. ואז זה פותר אחד, יש ביקורת נכונה כלפי השני. המערב יש לו טענה נגד ההכנעה היתרה של האדם שיש באסלאם, שלא לדבר על נשים ועל מיעוטים. מצד שני, האסלאם יש לו טענה צודקת כלפי המערב. המתירנות הזאת, ההידרדרות המוסרית הזאת שיש אצלכם, מה זה? כן? כלומר, כל אחד יש לו ארגומנטים נגד השני. האסלאם נותן פחות לגיטימציה לעבירה. כן, כמו שכתבה אוריאנה פלאצ'י. אוריאנה פלאצ'י הייתה עיתונאית אמריקאית ממוצא איטלקי, שכתבה דברים חריפים מאוד נגד האסלאם. מה שבעקבות, במיוחד נפילת מגדלי התאומים, כתבה בסגנון אדיר, אגב, באמת סגנון יפה מאוד, היא כתבה מסה אנטי-מוסלמית רצינית מאוד. אבל כשאתה מחפש מה הטיעון הבסיסי, מה היא טוענת נגד האסלאם, בסוף זה מופיע לקראת אחד הפרקים האחרונים. אם האסלאם משתלט על העולם, לא נוכל יותר לשתות וויסקי וללבוש חצאיות מיני. מעניין. כלומר, איפה קצת גילוי הרעיות, קצת אבוי דזור, שפיכות דמים, זה, אנחנו עושים משהו כזה. אתם מונעים את זה מאיתנו. כן, אבל זה נחשב לעבירה. זה ההבדל. כלומר, תמיד יש עבריינים. השאלה אם זה עבירה או זה לא עבירה. אם זה בסדר או לא בסדר. כן. אה? כן, כן. אז הטענה נגדנו זה שאנחנו קצת לא בסדר כי אנחנו מערביים, אנחנו לא בסדר כי אנחנו מזרחיים. נכון. זה מעניין, הטענה הכפולה הזאת. כן, היהודים נחשבים למהפכנים בכל העולם, או בעלי הקפיטל בכל העולם, או הם לא בסדר כי הם מאמינים, הם לא בסדר כי הם אתאיסטים, יש כל מיני טענות נגדנו. הם לא בסדר כי הם מפוזרים בכל העולם, הם לא בסדר כי הם מכונסים בארצם. יש הרבה טענות, הם קוסמופוליטיים, הם לאומניים. אפילו בין הרבנים, אגב, יש ויכוחים מה זה היהדות. כן? כן, הדתיים הלאומיים זה עוד יותר קטע, כן? הרי הדתיים הלאומיים משוכנעים, כולם יאהבו אותנו. הדתיים יאהבו אותנו כי אנחנו דתיים, והלאומיים יאהבו אותנו כי אנחנו לאומיים. ודווקא, טוב. כן, כן, ברור. מישהו שאל אותי למה כל כך הרבה אנשים חלקו על הרב קוק? אמרתי, כי הוא אמר את האמת. כן.
המשפט, מתוך את פרשת ריבוי גדול זה, באים אחר כך המאמרים המדודים על פי
גן. כן. אני אסביר עוד פעם. ומתוך התפרצות עיווי גדול זה. כלומר, מתוך שהעיווי הגדול הזה מתפרץ, בסדר? הייתי? כן. באים אחר כך המאמרים המדודים על פי ההיגיון, שהם לכאורה הניגוד של העיווי הגדול הזה המתפרץ. והם, על ידי שנקודת המוצא הייתה התפרצות העיווי הגדול, מתוך כך המאמרים המדודים, שהם לכאורה ההפך של זה, מקבלים גוון, אפשר לומר, של חופשיות. לא, לא, כי למשל, אני יכול להחליט שאני הולך דווקא בכיוון מסוים, לא בגלל שאני מוכרח, אלא בגלל שבחרתי. ברור? זה ההבדל. למשל, יש אדם אומרים, למה אתה אוכל שוקולד? אחד אומר, אני אוכל שוקולד כי אין לי ברירה. שאני אומר, לא, אני אוכל שוקולד, כי רק בחרתי לאכול שוקולד. זה לא אותו דבר בכלל. שניהם עושים את אותו מעשה. נכון?
למה לבחור
בדרך המתנת הגיונית, לא בביגוד? מדוע לבחור באמת בדרך של המאמרים המדודים? כדי לקדם את העולם. רצה הקדוש ברוך הוא להשכין את דירתו בתחתונים.
למה אתה תהיה מדידה?
כי אז יש עולם תחתון. אם אין מדידה, אין תחתון. וכשהאדם משער שהוא מרכז הבריאה, שאני חוזר עכשיו לפסקה שבתחתית העמוד, וכשהאדם משער שהוא מרכז הבריאה, אין זה כי אם תחייה מחשבתית בעומק גודלה, שהיא מוכרחת לנצח את כל הפחדנות ההגיונית, העומדת ומרפרפת לנגדה באיזה מין זחלנות של רשלנות קהה ומדולדלה. אנתם? דיברנו על זה. שהמאמרים המדודים באים אחרי כל המאמרים האפשריים. אותו דבר, מהו מרכז הבריאה? מחשבה ראשונה, אני לא מעמיד שום מרכז. זה מחשבה השערית. אחר כך אני מצמצם ומחליט שאני מרכז הבריאה. זה דומה למאמרים המדודים שבאו מהמאמרים האשעריים. פרשטייסט? אוקיי. אוך שמכיר האדם. כן. מה המילים האחרונות שאמרת? שמה? ש? נכון. מכוח ההשערה הוא הגיע לקביעה שהוא מרכז הבריאה. כלומר, זאת השערה אפשרית, זה לא מוחלט שאדם הוא מרכז הבריאה. אבל מדוע לתפוס עמדה כזאת? תפיסת עמדה כזאת זה מייצב את העולם מסביבו. אז זה דומה למאמרים ההגיוניים המדודים. ברור, אבל נקודת המוצא צודקת. נקודת המוצא היא שזה קדם, שזה בא קודם כל מכוח השערה. כן. הפחדנות ההגיונית. הפחדנות ההגיונית אומרת שזה הפחד מלחשוב בהיגיון. כלומר, הפחד מלקבוע דבר. יש פחד. כן, יש פחד. זה נמצא הרבה פעמים בעולם המחשבה של כמה אסכולות בהודו, שאומרות שאין מחשבה. הפוסט-מודרניזם זה בא מתוך רקע אחר לגמרי. זה לא בא מתוך פחדנות הגיונית, זה בא מתוך, כלומר, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם הראיות. יהיה בחינה כזאת. כן. וכשמכיר האדם את גודל האחריות של מעשיו, בהיותם נאחזים בכל מלות, חביוני עולמים, ברזי חיים, בגנזי מחמני יצירות עולמים, הרי הוא מתגדל, הוא מתעשר, ורעיונותיו הולכים ושוטפים במלוא עוזם. וכשכל היקום מלא חיים ודעה, כשהכל מלא רצון, מחשבה ומטרה, החיים הרוחניים הם מעודדים, והשירה ההשכלית והמפעלית מתרוממת עד מרום עוזה, והכל מתרומם, מתקדש ומתעלה. להסביר? טוב, נסביר. הרב כאן נדבר על האינטראקציה, יחסי הגומלין, שיש בין שתי ההכרות. ההכרה שאני במרכז הבריאה, יחד עם ההכרה האשארית הכוללת. וכל אחד מזין את השני. ואז זה מרומם את הכל. אני חוזר עוד פעם לביטויים הכתובים כאן. וכשמכיר האדם את גודל האחריות של מעשיו, זה כאשר הוא שם את עצמו במרכז הבריאה. דיברנו על זה, נכון? שההכרה שאני במרכז, היא מטילה עליי אחריות. וכשמכיר האדם את גודל האחריות של מעשיו, ביותם נאחזים בכל מלות חביוני עולמים ברזי חיים. כלומר, זה כבר ההשקפה של הזוהר. שהאדם כולל בתוכו את קצות החוטים של כל ההוויה. ולכן, כאשר אני מזיז חוט אחד של עצמי, אני מזיז את כל הקוסמוס כולו. החשיבה הזאת, כן, מטילה עליי אחריות. כן, זה כמו שרמח"ל כותב בסוף כלך מדרך חוכמה, שהעולם דומה לאורלוגין. מה? אורלוגין. והגלגל המרכזי של כל האורלוגין, שמה מונח האדם. כן. זה אגב להפוקה מהציור של לייבניץ. גוטפריד לייבניץ היה פילוסוף בן דורו של רמח"ל, וכנראה הוא השפיע על רמח"ל. והוא שאל את עצמו שאלה מעניינת, הוא אמר, אנחנו רואים שכל הבריאה כולה פועלת כמו שעון. איך אמרו שעון פעם באותם הימים? אורלוגין. אבל הוא אומר, יש שני שעונים. יש שעון של העולם החומרי, ויש שעון של העולם הרוחני. רק מה, אנחנו רואים שזה עובד ביחד. למשל, אני רוצה, זה מחשבה, שייך לעולם הרוחני, אני רוצה להרים את היד, והנה העולם החומרי עבד יחד איתי. הרמתי את היד. דבר מוזר, איך זה עובד? הרי אין קשר בין הרוח לחומר, כן, לפחות לפי התפיסה של לייבניץ. אז הוא אמר, יש מה שנקרא הרמוניה פרסטבילית. כלומר, הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, בנה שני שעונים, והוא כיוון אותם על אותה שעה. ולכן הרואה חושב שבעצם השעונים תלויים זה בזה, וכשמצד האמת זה בכלל לא. רק זה עובד ביחד, כלומר, אתה רואה זה מסתובב, השני מסתובב, ונראה לך שיש קשר ביניהם כמורים על אותה שעה. אבל בעצם זה שני שעונים. עד כאן דברי קודשו. אומר רמח"ל, למה להסתבך? בוא נגיד שיש שעון אחד. יש שעון שמפעיל את שני השעונים. מי עומד במרכז של שני השעונים האלה? האדם, הוא בגלגל האמצעי. כן, ככה אומר רמח"ל. פעם הייתה כתבה על רמח"ל בעיתון, ואז יראו בפדובה את השעון הגדול שעומד בראש בניין העירייה מתקופתו של רמח"ל, זה אולי מה שנתנו את הרעיון על האורלוגין. יש שם גם איזה גן בנוי כמו גינה צרפתית כזאת עם לבירינט, כלומר זה מבוך. אולי זה הרעיון שמזה בא לרמח"ל, הגן המבוכה נטוע לשחוק אצל השרים. כן, מאוד חשוב. טוב, בקיצור, וכשמכיר האדם את גודל אחריותו, האחריות של מעשיו, ביותם נאחזים בכל מלות חביוני עולמים, ברזי חיים. כלומר, שהאדם מכיר בזה שהכל מתנקז בסופו של דבר, גם העולם הרוחני, כל העולמות כולם, מתנקזים בו, וגנזה מחמני יצירות עולמים, הרי הוא מתגדל ומתאשר. מתאשר הכוונה מתיישר, כן? עושר במובן של ישר. ורעיונותיו הולכים ושוטפים במלוא עוזם. כן, זה נותן לו עוצמה גדולה מאוד של המחשבה. וכשכל היקום מלא חיים ודעה, כשהכל מלא רצון, מחשבה ומטרה, החיים הרוחניים הם מעודדים או מעודדים. והשירה, כלומר, כשאתה מכיר שהעולם זה לא סתם איזה ישות סתמית, אלא זאת ישות מלאה בכיווני מחשבה, במטרות, בהשערות וכדומה. והשירה ההשכלית והמפעלית. אז זה שירה השכלית של שכל, מפעלית של מעשים. מתרומם, כלומר, יש שירה שמביאה את האדם גם למעשה. כלומר, דיינו אידיאולוגיה פרקטית. מתרוממת עד מרום עוזה, והכל מתרומם, מתקדש ומתעלה. בעצם יוצא לפי זה שכבר אין קודש ואין חול. הכל ישות אחת גדולה, שופעת מהקודש העליון. מה? יש הבדל בין מתרומם למתקדש, לבין מתעלה. מתרומם הכוונה מתרומם, מתקדש הכוונה מתקדש, מתעלה הכוונה מתעלה. מה? ברור, אבל נסביר. כשדבר מתרומם, הכוונה שהוא מקבל היבט של הסתכלות מגבוה. כלומר, לפעמים אתה רואה כל מיני תופעות, ואתה רואה תופעה ועוד תופעה ועוד תופעה. לפעמים אתה רואה מגבוה, זה נקרא מתרומם. אבל זה עוד לא מעלה את הערך של התופעות עצמן. מתעלה הכוונה שהתופעות עצמן מקבלות עילוי. הן כבר בערך אחר. בסדר? מתקדש? בהתחלה שאלת על ההבדל בין מתרומם לבין... אתה רוצה לדעת מה זה מתקדש? מה ההבדל בין מתקדש לבין מתעלה? מתקדש הכוונה מתמלא משפע הקודש. אבל הקודש שממלא את המעשים עוד לא שינה את המעשים עצמם. אלא הוא פועל דרך המעשים. מתעלה, גם המעשה עצמו מתעלה. אז יש פה שלושה דברים, לגמרי שונים לגמרי. מתרומם דבר אחד, מתקדש דבר שני, מתעלה דבר שליש. כן.
אני לא
אמרתי
איך
זה
של אדם
קצת
במרכז
הבריאה
זה מנצח את הפחד
שלו,
את הנקבוע דבר
מפוך, אחריות זה לא פחדנות.
אז האחריות יותר גדולה, יכולה להביא פחדנות.
כן, אבל זה לא אותו סוג של פחדנות. זה זהירות, כלומר רטט או משהו כזה. כן? אבל אדרבה, זה אומר ש... אם אני במרכז הבריאה, וואו, יש לי הרבה מה לעשות עכשיו. אלא אם כן תגיד שזה משתק אותו. בורח מהחיות, כן.
לפי המאמר הקודם, מה הקודם סאונדולוגי? בדרך כלל אני מתעורר לפני שהשעון מעורר מסלסל.
יפה, השואר.
זה משתנה, כלומר זה...
נפלא.
תלוי בנס שאו מקדים או...
נכון.
אני לא רוצה להפריע לאשתי, אז אני סוגר את השעון לפני
ש... כל הכבוד.
אבל אני מתעורר לבד.
נפלא, אשריך.
סליחה?
אשריך. אשריך.
זה לא ממני.
כן. בלי יש אופניים. בלי יש אופניים. כן. והרזים החבויים בסתרי הנשמות הולכים ומתגלים. כלומר, כשאדם שם את עצמו בעמדה הזאת, אז מתגלה גם הסוד. כן, זה הסבר למה שקרה לארי. האריזל, הוא היה מלמד את החוכמה. אמרו לו, מדוע אתה לא כותב? הוא אומר, אני לא יכול. כי החוכמה הולכת ומתגלה, ואז אין לי זמן לכתוב. כן? אז לכן הוא חיפש לו כתבנים. מצא את רבי חיים ויטל. לא, בורות התשובה זה משהו אחר, יש לו התלבטות. מה לגלות, מה לא לגלות. כן, והרזים החבויים בסתרי הנשמות הולכים ומתגלים. ובד בבד, אגב זה מסביר גם מדוע בתורת הקבלה יש משהו שהוא שונה מאשר בשאר התורה שבעל פה. תורה שבעל פה, החומר אפשר לומר ידוע. בתורת הסוד, החומר הולך ומתגלה. במשך הדורות. כן, למשל, באו בטענות אל רמח"ל, אמרו לו, איך אתה אומר, אתה רמח"ל, דברים שהארי לא אמר? מה אפשר לעשות? גיליתי. והרזים החבויים בסתרי הנשמות הולכים ומתגלים. ובד בבד הם מתאחדים עם כל המון התגליות של כל ההתפתחות האישית והחברתית. כלומר, הסודות הולכים ומתאימים את עצמם, או נגיד נפגשים, עם התפתחויות שיש בתוך התרבות האנושית שלא באים מן הסוד. למשל, הרב בוודאי כאן חושב על תורת האבולוציה, או על הלאומיות, או על המרקסיזם, או על החילונות, או הציונות. כל הדברים האלה שהרב ראה בעולמו, שהם דברים חדשים, ויחד עם זה שפע רוח הקודש שהיה בקרבו, גילה אצלו סתרי תורה שאומר, נפגשו עם אותם הרעיונות. איך אומרים בימינו? מתכתבים עם הרעיונות האלה.
הרב אומר שהוא לא גילה שום דבר.
הרב אומר שהוא לא גילה שום דבר?
הוא אומר שכל מה שהוא אומר...
לכל דבר שהוא אומר יש מקור. כל דבר שהוא אומר יש מקור בארי. כל דבר שאומר הארי יש מקור בתורה. אבל הוא גילה. כלומר, ברור שאצל הרב קוק יש התגלות חדשה, אין מה לדבר. כלומר, באופן אובייקטיבי, אני חושב שכשקוראים את הדברים האלה, רואים שיש פה מערך של תפיסות שלא היו לפניו. אם כי... כשאתה רואה מאיפה הוא לוקח את זה, אתה רואה שזה באמת כתוב שם, רק אף אחד לא שם לב. אולי גם אפילו בעלי המאמרים, אני מעז לחשוב, שבעלי המאמרים עצמם לא ידעו שזה מה שכתוב בהם. הרי מצאנו על רבי אליעזר בן אורקנוס, שאמרו חכמים, מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. כן, ככה כתוב על רבי אליעזר, שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. עכשיו כתוב שכש... רבן יוחנן בן זכאי, רבו של רבי אליעזר, אמר לו דרוש, אמר לו, כל מה שאני יודע זה ממך. אמר לו, אף על פי כן. והיה דורש ואומר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. הוא לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. אלא הוא אמר דברים שרבו אמר, אבל אף אחד לא שמע שזה מה שרבו אומר, ואפילו רבו לא ידע שזה מה שהוא אומר. כלומר, מתור, הוא הרי דברי רבו, זה לא דברי רבו. כיוון שאם זה הפילוסופיה, אתה אומר, היית שואל את רבן יוחנן בן זכאי, התכוונת לזה או לא התכוונת לזה? אבל זה בכלל לא משנה, כי זה לא דברי רבן יוחנן בן זכאי, זה דבר השם. דבר השם מתגלה לראשונה בסיני, ממשיך הלאה. ממשיך הלאה דרך רבן יוחנן בן זכאי. לכן רבי אליעזר שומע את מה שאומר רבן יוחנן בן זכאי, ואומר לו, אתה לא יודע, אבל התכוונת לזה וזה. מובן? אגב, כשהרב הנזיר סידר את תורות הקודש, והוא יראה את הגיליונות לרב קוק, הרב קוק אמר, אני מגלה את עצמי. כן. מה? משהו, גם הרב הנזיר גילה לרב קוק מה הוא אומר. כן. זה אחת מהדרכים שלו, כן. יש, נגיד הרב קוק יש, אוהב סינתזות, הוא מאוד מושפע מהדיאלקטיקה ההגליאנית. כן. אבל זה לא הדבר היחיד. כן, אז מה שאומר כאן הרב, והרזים החבויים בסתרי הנשמות הולכים ומתגלים. הרב קוק כאן מדבר על חוויה אישית שלו כנראה. ובד בבד הם מתאחדים עם כל המון התגליות של כל ההתפתחות האישית והחברתית. והם מזכחים את כל ההוויה. כלומר, הרב קוק אומר, מה שאני עושה, אני מתקן עכשיו את הקוסמוס כולו, כל ההוויה. ומהגים את כל סיגיה. מה זה מהגים? יש פסוק, הגו סיגים מכסף, ויצא לצורף כלי. כלומר, בתוך הכסף יש לפעמים לכלוך, סיגים. אז מה שעושים, מתיחים את הכסף באש, ואז השיגים נשרפים, ואז נשאר הכסף הנקי. כן, זאת אומרת, זאת העבודה של הצדיקים, שעל ידי מחשבותיהם הם גם מתקנים את דרכי המחשבה. ואז אחרי המחשבה נעשים מזוכחים יותר, ואז כל מיני דברים שדבקו במחשבות הולכים ונעלמים. כן. אינני יודע. אבל גם העבודה הזאת של להגות את השיגים, זה רק חלק מעבודת הצדיקים. יש גם העלאת עולמות.
נגיד יש בעליומיות יסודות שלילים, אז הוא הרב יגיד לבטל את
הלאומיות
על משהו חדש טוב, או שהוא יגיד...
זה על זה יש ויכוחים. למה התכוון הרב, כן? יש מאמר מעניין של הרב יוסי קלנר על הלאומיות במשנתו של הרב קוק. כי אנחנו רואים שיש סוגי שיח שונים. ברב קוק בנושא הזה, ויש שלוש דעות לפחות. כן? יש כאלה שאמרו, הרב קוק פשוט עברה אצלו התפתחות. הרב קלנר מוכיח שהוא משתמש בשלושת הסגנונות באותן התקופות באופן סימולטני. אלא שזה היה תלוי לפי האוזן של השומע. כן. טוב, עד כאן להיום. שלום.